כל מה שהעולם מתבסס, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים לנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. דיברנו על זה בפעם הקודמת. ככל שרוח האדם מתפתח בקרבו, ככל שהאדם מגיע לרבדים יותר עמוקים, לתובנות יותר עמוקות, החיים עוברים ממצב אינסטינקטיבי אל מצב של הכרה. אדם עושה את הדברים לא מכוח האינסטינקט, לא מכוח הזה שהקדמונים עשו אותם, הדורות שקדמו לפניו עשו אותם, אלא מתוך הכרה, מתוך תבונה. הוא מחפש את התבונה, הוא מחפש את הדבר, את, נקרא לזה סוד הדבר שעומד מאחורי הדברים. אני עוד פעם רוצה להזכיר, כי לטעמי זה אמיתי. התקופה שהרב מגיע, ואתם תראו את זה בסוף המאמר, כן, זה לא מאמר עכשיו ארטילאי שמדבר באוויר, למאמר הזה יש השלכה היסטורית ישירה. הרב מתאר תהליך שקורה בימיו, כן? של שבירת כל המוסכמות, של העמדת השכל כבסיס הכל. אנחנו נמצאים אחרי תקופת ההשכלה. תקופת ההשכלה, נזכור, במאה ה-17 וה-18, הרב קוק נמצא למניינם, הרב קוק נמצא מיד אחרי זה. כל המערכת הערבים של מה שנקרא העולם הישן, כלומר, לא בביטוי חזי שלא מזלזל, ככה זה נקרא העולם הישן, כלומר, העולם היותר עתיק, הולכת ומתרסקת, נשברת. והרב בא ומתמודד על העניין הזה. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך כלל בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. כלומר, הרצון לקיום, הרצון גם לשמירת הקיום, זה דבר שקיים בכל המציאות. זה דבר שמוטבע בכל המין, בכל היש. אחרת, היו מילים שהיו נתקעים. במקום שמתפתח השכל השופט, תשימו לב, זה סתם בגדר הערה, בגדר המלטה, שהרבה פעמים אתם רואים את המקבים האלה, זה פסוקיות. כן, זה פסוקית שעכשיו באה לתאר מה זה השכל השופט. הרבה פעמים כשנכנסים בדברים, במיוחד אצל הרב קוק ומורות, פתאום אתה פותח פסוקית, היא נגמרת אחרי 15 שורות, אז כאילו צריך להחזיק ראש עד שגומר אותה. הרבה פעמים קל, תעשו רגע את הדילוג, תראו את המכלול ותחזרו למקום. אבל אנחנו ראינו, אז אני נכנס לזה. במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה הטבעית, כי אם בשפיטה השכלית, כן, זה המהות של השכל השופט. כלומר, השכל השופט הוא הכוח המנתח, הוא הכוח שמבחין לא בצורה טבעית, אלא בצורה מנתחת, לא בצורה שהיא מובנית, אלא בצורה בחירית. הנה מילת המפתח. תרף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. ברגע שהשכל נכנס לתמונה, חפץ הקיום הולך ונחלש. הנטייה הטבעית של המציאות, של ההישרדות, יקראו לזה, הולך ונחלש. ברגע שבן אדם, כל זמן, זה שמעתי הערה מאוד יפה, לא משנה, הרב שמואל אליהו דיבר על זה באיזה הקשר אחר, בהקשר לכל מה שקרה על המסעדים והגעבות וכל העניינים האלה וכולי. זה גם כן ביטוי. מתי, כל זמן שהדבר הזה לא היה, כל זמן שהשכל לא הלך להתפתח למקומות כאלה, הדבר הכי טבעי לאדם זה היה חפץ הקיום, הוא רוצה להתחתן ולהעמיד ילדים. ברגע שהדבר הזה הולך ומתעמם, אז מתחילים להיות כל מיני נטיות לכאן ולכאן. אני אומר בכוונת הדוגמה הזאת להראות לכם שהדבר הזה זה לא דבר שכמו שאנחנו אומרים, יש עליו כדורי נפתלים. הדבר הזה הוא דבר שהוא חורז את כל המציאות. יש הרבה דברים שלמרות שאנחנו אומרים אנחנו התפתחנו שכלית, אבל עדיין הם טבעיים לנו. ועכשיו הם מתחילים להתרסק, כמו למשל הנושא הזה של משפחה ושל ערך של משפחה, שב-20-30 שנים האחרונות זה מתחיל לעלות על בית המטבחיים, מה שעושים בעיה.
החבר'ה דיברנו פעם על הרב שם שהוא מביא את ההוצאתה שלו בין הספריות לספריות, אז הוא אומר, יש דברים פשוטים, נכון? כמו שאני יודע, זה כמו הפילוסופי וזה, וזה צריך להיות להם טבעי, וזה יהיו במעבר משמה, לדבר אמת, ודברים כאלה, כאילו היום כבר אין שום דבר ש... אין אף מידה שכולם הסכימו עליה שהיא פשוטה, היום
כבר הכל... הפוך, לצערנו היום כבר מגיעים לאידיאולוגיות הפוכות. אידיאליזציה הפוכה, אם אתה מדבר אמת, אז אתה נחמד, אבל בלשון החבר'ה פרייר, כן? אז כל הדברים האלה הם תהליכים, בדיוק הנקודה שאתה מאיר עליה. אביעד, הרס המוסכמות זה חלק מהמעבר של הנטייה הטבעית למקום הבחירי. אז אתה עומד ואתה משתגע, אתה אומר, מה קורה בעולם? מה קרה? השתגענו? נפלנו על הראש? מה קורה? דברים שהם היו כאילו הדברים הכי טבעיים, הכי נורמטיביים, כאילו עכשיו הולכים ומתרסקים. נמתין. תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, דילגת, נכון? לא. תכף ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי, וגם מפני זה, כן, למרות, ואולי גם בגלל, זה מה שהרב אומר, שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף הדרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה ונקר. השכל, ברגע שהשכל נכנס לחיים, שכל במובן העמוק, כן, בכוח של ההשכלה, למרות ובגלל, שימו לזה המשפט, אף על פי וגם מפני זה, אף על פי, אז מה קורה? נסתר המצב הקודם. באף על פי הוא מתכוון לומר, למרות שהוא רק התחיל להתעורר. לא, זה כבר מספיק. ברגע שכוח מתחיל להיכנס לסיפור, הוא מערער את כל היציבות של המקום הנפשי הציבורי הכללי שהיה, שהמציאות הייתה בו קודם. ואולי דווקא בגלל זה, בגלל שזה קצת נכנס קצת שכל, נהיה כל הבעיה הזאת. השכל הוא לא דבר שלילי, כוח ההשכלה היא לא דבר שלילי, כן? אבל ברגע שזה קצת באמצע, כן? זה הקטסטרופה, זה ההרס. אמרתי לכם הרבה פעמים, קדרה דרי שותפה, לך נימה ולה קרירה, נכון? קדרה של שותפים היא לא חמה ולא קרה. ומהניסיון יעיד, מקרי ראשון, שברגע שאתה לוקח אוכל ושם אותו לא חם ולא קר, הסגולה שלו היא הסגולה. התוצאה תהיה קלקול. משום שכל זמן שאתה נמצא במצב ולא העתקת את עצמך למצב אחר, המשמש הזה באמצע יוצא מצב בלתי אפשרי. הדבר לא יכול להכיל אותו, אותו דבר גם כן בנפש. דרך האמצע זה לבוא, אני רק פותח סוגריים, זה לבוא ממקום גבוה לשני נתיבים. ולא להכניס שני דברים שנמצאים כל הזמן בהתנגשות. בן אדם נמצא בסערה נפשית ומתלתל ממקום למקום. נחזור למקום שלנו. וגם זהו לטובה ושכלול. כן, אנחנו רואים כאן הרס. זה בכלל דבר שצריך לדעת אותו. שהרבה פעמים ההרס צריך להיות לו, לראות אותו בעין סבלנית, כדי לראות את התהליך שעומד מאחוריו. גם זהו לטובה ושכלול. כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, שאינו זר גם לשכל, יעזור בזה גם הוא. כלומר, חפץ הקיום הכללי זה הנטייה הטבעית של כל מין ומין לשרוד. הרצון להיות קיים. אבל מתוך החפץ, מתוך הרצון הזה, שאיננו זר גם לשכל, גם השכל יגיע לתובנה הזאת, עוד יותר, השכל יביא אותנו למקום שנוכל להבין אותה, להכיל אותה. יעזור בזה גם הוא, מי יעזור? השכל. והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם. עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה בזה. כלומר, במובן מסוים, זה כמו חיסון. ממש. כן, אני לוקח את זה בצורה פשטנית, אבל תראו כמה החוק הזה עושה את זה פשטני, לא כדי לפשט את הדברים, אלא כדי להראות לכם שהאמת היא נוקבת תהומות. האמת מגיעה מהרבדים הגבוהים עד הרבדים הכי טבעיים. האדם בבואה של כל הדברים וכו', דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. חיסון, מה אתה עושה בחיסון? אתה מכניס רכיב זר כדי להחליש את הרכיב הקיים. ברגע שהרכיב הזר נמצא, ויש איזה מצב של חוסר איזון, הגוף מפתח את הדרגה הבאה שמכילה ונבנה גם על הבסיס הקיים וגם את הקומה הבאה. כלומר, ברגע שהשכל מתחיל להיכנס לתמונה, מתחילה להיות דינמיקה שלילית. מגמת הדינמיקה השלילית היא להביא לקומה הבאה. ברגע שאתה מכניס את השכל של הקומה הבאה, אתה עוצר את הדינמיקה השלילית. הנה מילת המפתח. אם אתה בורח, אתה יוצר זיהום. אם אתה מכניס ומיד מפעיל את הנוגדן, בלמת אותה. היא לא תגיע למקום שלילי. בן אדם מתחיל לפתח דינמיקה, זה במקומות נפשיים רואים את זה המון. מתחיל לפתח את פתאום מתחילה המפולת. כל אחד והמקום שהוא נמצא בו. מתחילה המפולת, כן? עכשיו זה קל מאוד להציב, ותמיד, תמיד מה שקורה זה תמיד במקום שהדשא של השכן נראה דווקא יבש, אצלך הוא ירוק. ואז אתה מגיע למקום היבש שלך, אני אסביר למה אני מתכוון. לפעמים עומד רובן איקס, לא יודע, לא משנה. כן, הוא מסתכל, אני אומר, מה קשה לו להתמודד פה, מה הבעיה וכולי להתמודד.
בוודאי שאתה לא מבין מה הוא מתמודד, כי אתה, המבנה הנפשי שלך, מתוקן במקום הזה. הבעיה היא למשל, כשבן אדם פותח את הדיברנו על זה היום, יש מאחורי דלתות בנפש את הדברים שלא נוגעים בהם, ואז מתחילה להיות דינמיקה שלילית, אדם פתאום מודע, משהו בתוכו, משהו יציב, מתחיל להתערער. אם אתה עכשיו תחפוש אותו בנקודה הזאת, עכשיו זה מתחיל, המבנה הישן נהרס. למה הוא נהרס? כי הוא היה הבל. הוא היה הבל, אני עכשיו רגע מדבר על המקום הנפשי. הרבה פעמים בן אדם משדר חוזק, כי יש מקומות שהוא לא מתקרב אליהם. יש נתיבים, מידות, סיטואציות שהוא לא מעיז לגעת בהם. ואז הסיטואציה מגיעה. מה המגמה של הסיטואציה? בוא תיקח אותה, תיקח את כל הרכיבים שקיימים בנפש, תבנה את הקומה הבאה. אם כאן אני תופס את הבן אדם, אז הבאתי אותו למקום של התמודדות וצמיחה. אם אני נותן לדינמיקה להמשיך, מגיע הרס. תזכרו, האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. זה תמיד, זה תמיד מקביל. אותו דבר בענייננו, השכל נכנס לחיים. השכל נחשב כמחלה, נחשב כאיזה מקום בעייתי, כי הוא הורס את המקום הטבעי, הוא הורס את החיסון הטבעי שקיים בנפש. כוח הרצון, נגיד, נקרא לזה חפץ ההישרדות, או האמונה הדתית, אנחנו מיד נגיע למקום הזה, היא קיימת, היא חיות. לא סתם מין איזה אינסטינקט, אינסטינקט פגני קדום. זה חיים, זה קיים. מה קורה? השכל נכנס לתמונה, ואז מגיעה ההשכלה, אתם מבינים? זה תיאור פרופר למה שקרה. מגיעה ההשכלה ואומרת, הנה עכשיו, המדד הוא לא מה שהעולם הישר, או מה שהתובנות הדתיות, מעכשיו כל דבר שלא עומד במבחן התבונה, הוא לא רלוונטי. ואז מתחילים, והעולם מתחיל להיזרק לכל מיני קצוות, וכל המסגרות הדתיות מתחילות להישבר ולהתרסק, ועם ישראל עדיין נמצא במצב של גלות, ומתחילה זליגה לכיוון התבוללות ודברים וכדומה. כן, לא ב... אבל מתחיל תהליך לא טוב. אומר הרב, בוא תזהה מה הבעיה. נמשיך. תכונת השכלול, כן, אז החוכמה היא שזה שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. כל דבר שאתה תופס אותו בזמן, לא רק שהוא לא נהפך לסיכון, הוא הופך אפילו בסיס לסיכוי יותר גבוה. הלאה. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. האדם נקרא מהלך. האדם מול המלאך. שנקרא עומד, האדם נקרא מהלך. שנאמר, ונתתי לך מהלכים בין האלה. בדיוק. אמרתי לכם פעם, לטעמי זה אמיתי, מלאך בחילוף אותיות הוא לא מח, הוא לא נופל. בהמה, הראשון אני לא יודע, לא ראיתי את הרמז הזה, זה היה כאילו, תקחו אותו בעבון מוגבל. בהמה, הרמב"ן כותב על המילה בהמה, במה, המהות שלה נמצאת בתוכה. אבל האדם בגימטריה עולה מה, 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 מה. כאילו הוא נמצא בדינמיקה, הוא נמצא בהתפתחות. אז האדם נקרא מהלך. לא משנה, הוא חייב להתקדם לאיזשהו מקום. וכלשון הגר"א, אם אין הוא עולה מעלה מעלה, על כוחו יורד מטה מטה. אז אי אפשר שלא להגיד את המשפט הזה. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי, הוא מתרומם ועובר על מדרגת ההכרה, הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט. ברגע שבן אדם הולך לעולם של הכרה, הוא מאבד את החוויה הטבעית, הוא מאבד אותה, את כל האינסטינקטים הטבעיים, שהוא אומנם יותר בטוח במהלכו, יותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, אבל סוף סוף מסגלו אותם עצמם בצורה יותר יפה ומשוכללה. כלומר, האינסטינקט הוא יותר בטוח במהלכו, ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים. אתה מאבד אותו, אבל אתה חוזר, סוף סוף מסגל הוא לא אותן עצמם בצורה יותר יפה ומשוכללה. את חפץ החיים הוא עכשיו מקבל אותו בצורה יותר בשלה. הוא מאבד מין בלם טבעי כדי להגיע למקום יותר גבוה. אגב, סתם תבינו, המתח בין טבע לתבונה זה מתח רוחבי. הרבה מדברים עליו, למשל, יוסיף דעת, יוסיף מחאוב, למה? אני אגיד לכם פשט. כי יוסיף, בן אדם שנמצא במקום היותר טבעי, יוצא לחורשה, עומד, מריח את הריח של הפריחה, כולו כבר עוד שנייה הוא מתמוסס וכו'. יוצא מיסטר אגרונום, יוצא לחורשה, או, כן, זן פרסי מצוי של לא יודע מה. היכולת לחיות, האינסטינקט הוא הרבה יותר חיותי, הוא הרבה יותר עצמותי, בכל דבר. ברגע שהשכל נכנס לתמונה, אתה מאבד את החוויה, כי השכל עניינו הוא הניתוח. ברגע שאתה מנתח, אתה מאבד את האחיזה בכל. אבל המגמה היא, זה שאתה תחזור למקום של האינסטינקט, אבל עם כוח ההכרה. או כלשון הרב קוק באגרות, במשפט המפורסם, כן, ספק פלקת, ספק לא, אני לא יודע אם עשו מזה, הישן יתחדש והחדש יתקדש. עשו מזה פלקת, זה כן. הפעולה מפורשת של בני עקיבא, אתה אומר. הישן יתחדש והחדש יתקדש, זה בדיוק העניין הזה. הישן, האינסטינקט מתחדש. על ידי מה? על ידי כוח השכל שנכנס. והחדש זה כוח ההתחדשות, כוח השכל, שכביכול זנח את האינסטינקט, מתקדש, מקבל יעד מחדש. הלאה. בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. אז הוא ממשיך. האינסטינקט הוא ממשיך. זה הצד השלילי שבתוכו. הוא יציב, אבל הוא לא מקדם לשום מקום. לאן? לאן אתה מתקדם? אין עליות, אין ירידות. הכל יציב. כן? מה גם כן יציב? אוהבים להגיד את זה, וורטים של דרשות מפורשות, גם פס אפשר, הוא יציב, זה אומר שאתה מת. כן? בסדר. וזה באמת מת. אנחנו נראה את זה. וכל מה שמתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, הנם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. אתה חוזר לאותו שדה של עשייה בדיוק, אבל הפעם אתה מכיל בתוכו רבדים אחרים לחלוטין. עוד פעם אני אומר, סליחה שאני קופץ ממקום למקום, כי זה אמיתי, כאן הרב מדבר את זה בקומה של הדורות, בקומה של מה שעובר על העולם. אותו דבר באדם. אדם מתחתן. כן? ברגע, זה היסוד היציב, או נשוי. אנחנו נדבר אחר כך, תזכירו לי, אחרי שנגמור את המאמר, אם אין לנו זמן לדבר על אחותי רעייתי או נשית המתאים. זה קשור לעניין הזה. אדם מתחתן, כן? נכנסת יציבות. יציב. ברגע שזה יציב, אינסטינקט, וזה אין נקודה של שבירה, גם אין מקום להתחדשות. השבירה, העצירה, שהורסת את הקיים, היא כדי לבנות קומה חדשה. לכן, כל הסיפור של טהרה, כל הסיפור של הספירה ושל הימים, כדי שתהיה חביבה עליו כשעת כניסתה לחופה, אומרת הגמרא, למה יש את כל ההפסקה? כדי שתהיה חביבה עליו כשעת כניסתה לחופה. אני חושב שאפשר לראות בזה כמה לבדים, מעבר לחביבות, כן, ומעבר לחזור לכל ההתרגשות והראשוניות, יש כאן גם כן עניין שהוא בונה קומה חדשה. אתה לא יכול להתקדם אם אין עצירה. ולפעמים העצירה מלווה בכאב, היא מלווה בשביטה. במין משהו שאתה מסתכל עליו, אתה רואה חושך. אבל אתה לא יכול לקום ליום של מחורת אם אין את הלילה. הלאה. כך הוא גם בנוגע לקיום הדת והאמונה באנושיות הכללית. שמתם לב מה הוא עשה כאן? יש כאן דפוס מסוים. הדפוס הזה מתבטא בכמה וכמה מקומות, משום שהאמת נוקבת תהומות. מה שדיברנו על ההכרה והאינסטינקט וההכרה, עוד נכון, סליחה, בנוגע לקיום הדת והאמונה באנושיות הכללית, כן, אז לא מדברים על עם ישראל. כוח הנטייה הטבעית גרם לזה שהדת והאמונה הוחזקו ונשתמרו באנושות, בכל שדרותיה הרחבות, מפני שבלעדן לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים. באותם דורות שהדת הייתה הגורם המרכזי, זאת אמירה היסטורית, זאת לא רק אמירה רוחנית, זאת אמירה רוחנית, זאת אמירה שלוקחת את ההיסטוריה ומנתחת אותה רוחנית. לכן אני רגע אומר לכם את זה. הדת תפסה מקום מרכזי מאוד, 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 בסולם הערכים, נגיד תיקחו את העולם הנוצרי, בסולם הערכים, כי הוא מדבר כאן על האנושות הכללית, הוא לא מדבר על עם ישראל. כלל, תפסה מקום מרכזי מההתעוררות, כן, שהתחילה בזמן האימפריה הרומית, שכבר העבודה זרה והאלילות ירדה גם אז, היה משיכה לחיפוש איזה משהו רוחני, הרי הנצרות תפסה על זה גל. בזמן שבאימפריה הרומית הייתה התעוררות לדת ישראל, והם עזבו כבר את העבודה זרה, בדיוק בתפר הזה הנצרות נכנסה ואמרה להם, הנה, יש לנו משהו, בלי מחויבות לאומית ובלי הגבלות מעשיות. אבל נחזור, הדבר הזה היה גורם דומיננטי, וכשתבינו, עד משהו, מה שנקרא, זה נקרא עד ההתפתחות של המדינה האבסולוטית, פחות או יותר במאה ה-17. אז הערכים שלהם, עד אז, הדת הייתה הסולם הראשון והאחרון. כל דבר היה נמדן מבחינה דתית, מדינית, הכל. הכל קשור היה לדת. שום דבר. ואז שם התחיל איזה כזה, התחיל שינוי היסטורי, שפתאום קמה מדינה, שהתחילה להפריד את עצמה מהדת, והתחילה לשבור את המסגרות הקיימות. הדבר הזה הלך והתעצם, עוד יותר, כשאנחנו מגיעים למקום של, נגיד, של המהפכה הצרפתית. אתם מבינים, הוא לא מדבר באוויר. במהפכה הצרפתית בכלל אמרו, עד כאן. כן, לכן גם ביקשו מהיהודים, אמרו ליהודים, אתם רוצים להיות אזרחים? אתם רוצים להיות אזרחים? אז בבקשה, אתם צריכים לוותר על האפיון שלכם. ומדהים שהאנטישמים הגדולים שהתנגדו לתת, אני חייב להגיד את זה, שהאנטישמים הגדולים שהתנגדו לתת שוויון זכויות ליהודים, אתם יודעים לכם תיארו את היהודים? הם אמרו, היהודים זה לא דת, זאת אומה. אתה לא יכול להגיד להם להתבטא, הם אומה, הם עם. אפילו שיהודים אומרים, לא, לא, אנחנו לא, אתם כן. נחזור. ואז מתחיל כל תהליך החילון בהשכלה ובכל הדברים האלה. ואז העולם מתחיל לעזוב את כל המושגים הדתיים. יפה. מפני אף על פי שיחידי סגולה, גדולי רוח, היו מעולם בעלי דת ואמונה מתוך הכרתם הפנימית העמוקה וערכם הגדול האמיתי. כן? גמרנו את המשפט. זאת אומרת, תמיד היו אנשים גדולים שבאו למקום הדתי לא בגלל תרבות ההמונים ולא בגלל מנטייה כזאת טבעית, אלא מתוך ראייה תבונית. מה?
כל גדולי
ישראל, נכון. גם כן מכבד כאן נטייה אצל אומות העולם, זה גם עולה באורות, לחיפוש אחרי אמת, כן? לא משנה מה המסקנות, אבל זה עדיין בא ממקום של חיפוש. שלא נגיד כמו תרבות ההמונים, שנגיד מה שהם עשו ליהודים, התחילו לשווק את הדת כדי להפעיל אנטישמיות, כדי וכו' וכו'. אשר בכלל, הנה בהמון הגדול, והנה נכנסנו לפסוקים, אשר בכלל לא היה מפותח בספרו ובמדעו, והכרה זה חסרה לו, כן, כל ההמון הגדול שהיה במקום, מה הוא היה, איפה היה ההמון הגדול? כלום, מה היה, כמה השכלה הייתה בעולם? היו גדולים, היו ענקים, במחשבה, בפילוסופיה, בזה, 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 אבל התרבות ההמונית הייתה נמוכה, וגם מסביר את התהליך, טוב, לא נעבר, אחר כך. מילה אותו הכוח האינסטינקטיבי החזק הגנוז את מקומה של ההכרה בתפקידה לקיום הדת והאמונה. אצל האנשים הגדולים, עולם ההכרה היה מפותח. אצל ההמון, כן, הכוח האינסטינקטיבי, זה אינסטינקט. אתה לא אומר לו, אל תאמין, נפלת על הראש. זה כמו שאתה אומר לו, אל תאכל, הכל דתי, הכל, אין הפרדה. אבל אם השתכללות החיים והתפתחות השכל וההכרה המוסרית, כן, שהיא מתפשטת מתוך אוצרותיה הגדולים, האישים הפרטיים החשובים אל הכלל כולו, כן, מי מתפשטת מתוך אוצרותיה הגדולים? למה זה חוזר? ההכרה המוסרית. ההכרה המוסרית עכשיו נמצאת בתהליך של התפשטות מתוך אוצרותיה הגדולים, כן, מי זה אוצרותיה הגדולים? האישים הפרטיים והחשובים, אל הכלל כולו. היא עכשיו נמצאת בתהליך של שיתפון לתוך הכלל. היא לא כבר נהפכת איזה מין היגיון אריסטוקרטי של כמה אנשים גדולים. כן, האפלטונים, הנאו-אפלטונים, אחר כך זה וזה, מתחילים לדבר על מוסר, על תבונה, מה נקרא מעשה מוסרי, מה נקרא לא מעשה מוסרי. כן, מתחלש כוח הנטייה הטבעית. הכוח הזה הולך ונחלש. ולפי מידה זו אין הדת באמונה מתקיימות עוד כל כך בהמון על פי הנטייה הטבעית, כי אם על פי הכרעת ההכרה בטובן ואמיתתן, ברגע שהכוח הזה הולך ונחלש, כבר ההמון לא מקבל את זה מתוך ההכרה הטבעית, אלא מכוח ההבנה השכלית. וכאן, ברגע שאתה אומר לבן אדם, תגיע להבנה שכלית, אתה גם מתחיל לדעת שהוא יכול להגיע גם להבנות אחרות. הוא יכול לבוא ולהפקיע את האלוקות מהעולם, לבוא ולהגיד אין, יש, אין, וכו'.
ואיך אתם יודעים מה? בן אדם, פתאום יש לו, פתאום הוא חושב, הוא מעיז לנתח את הדת שלו, מה שהוא מאמין. אז ברור שלא הגיע להשגה, היה לי השגה לשבוע הראשונה, אני עכשיו יש לי הכרות לאלוקות. אין, אפשר. זה טבעי שבן אדם אומר, עכשיו מה אני יודע מזה? פשוט. חושב, מה אני יודע? אז הוא לא יודע הרבה. אז הוא אומר, אין לי אלוקות, אני כאן יודע, לא יודע. זה טבעי שהוא לא מאמין עכשיו.
אז בוא תשמע. שתי אמירות. אמירה אחת, להגיד שאני לא יודע, זה לא יביא אותו למקום שלא להאמין. להגיד את המשפט שאתה אמרת, זה אמירה שיש בה הרבה ענווה. זאת היא אמירה מתוקנת, לבוא ולהגיד שאני לא יודע, אבל עכשיו אני רוצה לבנות את הידע שקיבלתי, וידעת היום בשירות הלבבך. שנית, נכון, האמירה לא מופנית עכשיו כלפי הבן אדם הזה, אלא היא מופנית, נגיד, כלפיך, כלפיו, כלפי כל אלה שנמצאים כן במקום יציב. איך אני מגיב למציאות שאני רואה אותה? מה אני רואה עכשיו? אני רואה הרס, ואני צריך לברוח ממנו, אני רואה תהליך, ועכשיו איך אני מתערב, כי גם איך אני מתערב זה לא פחות חשוב. אני יכול להגיד, אני רואה את התהליך של דינמיקה שלילית. כן, אני רואה כאן תהליך של דינמיקה שלילית. זה הולך למקום לא טוב. אז מה, איך אני אגיב אליו? מה המזון? אני לא יודע לי, איך הרמב״ם אומר את זה, אם אני לא יודע את הנפש, ואם אני לא יודע את חולי הנפש, אז אני לא יודע גם לתת את הרפואה הנכונה. אז אני יכול או להיכנס למקום מתנקר, או למקום מתבדל, ואז הסכנה היא, זה שהמגפה מבחוץ תתפשט גם לבפנים. או שאני יכול עכשיו לבנות שיעור קומה אחר. במובן מסוים, האנושות במצב הזה אמרנו, מה היא נקראת? טיפש עשרה. זה הגיל של הטיפש עשרה. כיפשו אותו. מה קורה בכיתה? לא, זה לא כיתה, זה גיל. בגיל 13, איש, נכון? ויקחו שמעון ולוי, איש חרבו. מכאן למדו חזל שבן יהוד ג' נקרא איש, כי לוי באותו שעה היה בן יהוד ג'. את אני, זה מעניין. כאילו, אתה כבר סתם מביא, הוא איש, הוא גבר, מה הוא עשה? הרגיל שלמה. כן. מה זה אומר? תחשבו רגע על הפסוק. וזה, אתה אומר, זה דרשה של בר מצווה. עם הבורק הסים, זה איש חרבו. כשאתה עומד רגע, פתאום אתה כאילו, אתה נחנק עם הבורקס, מה זה הפסוק הזה? כן, אבל מה הרעיון שעומד מאחורי זה? בגיל הזה בן אדם נהיה לאיש. הכוחות מתעצמים, העצמיות שלו עומדת על הרגליים. הוא נהיה גבר. אבל מה? השכל עדיין לא נכנס לתמונה. כן? ואז המשפטים הקלאסיים, כן? תום האבא, וכו' וכו'. כן? המשפט הקלאסי של כל הדורות, שכשאז בן אדם נהיה אבא, אומר, וואי, אמרתי את זה לאבא שלי. בבקשה, הקדוש ברוך הוא תסלח לי, לא התכוונתי אז שלא יגידו לי את זה. זה התהליך, זה התהליך של הבגרות. אמרתי לכם את זה, זה לא כרגע לפתח את זה, אבל זה מאוד מעניין, כי אמרתי לכם, נדמה לי שאמרתי לכם את זה, בגיל 18, זה, יש כל מיני השלכות, יש גיל 13, יש כל מיני, כל התחנות, 3, 6, 9, מעבר לבין נקרא וכו', 13, נכון? 18 זה כבר גברה שבגוברין, לגבי הלכות דיינים, זה מאוד מעניין. שבן אדם יכול להיות אילוי, אבל לא ייתנו לו לדון מגיל, אלא מגיל מסוים. צריכה להיות איזו כניסה של היכולת, של, של התרגום של הדברים, של יכולת החיבור. כלומר, אני אגיד את זה רגע בצורה יותר פשוטה. גם כשיש שכל, זה לא מספיק. הוא מדבר כאן על משהו מעבר לזה. זה לא רק כוח ההשכלה, זה הכוח של לחבר את ההשכלה לרבדים היותר נמוכים שלי בחיים. ההשכלה יכולה להיות היגיון מתנתק. גם אדם שמשכיל יכול להיות ילד. ההשכלה היא לא בשלה. אדם יכול להיות, זה רחף לו שמה, ולטעות עם השכל שלו. זה תהליך הבגרות. מה ההבדל בין אדם מבוגר לאדם צעיר? בניתוח עובדות. הרי גם צעיר רואה, לפעמים צעיר לא רואה את העובדות נכון. הוא מנתח את העובדה לא נכונה. אלא שמבוגר יש לו פרספקטיבה לראות את כל ההשלכות והחיבורים. להכיל עולמות סותרים. בן אדם מבוגר יודע, אומר לבן שלו, תשמע, חביבי, אתה עושה דבר כזה וכזה. כן? ההשלכה היא השלכה עתידית. ואז הבן אומר לו, נכון, אני לא חושב שיש לך השלכה עתידית, נכון, או שלך אומר, נכון, אני מתאר את זה כוחני, אבל הוא יכול להגיד את זה, נכון, אבל אני יודע שהשלכה היא השלכה עתידית. אבל הוא עדיין לא מכיל אותה, הוא לא מבין אותה אפילו מה ההשלכה הזאת. גם אם הוא יודע להגיד אותה. זה העולם, העולם עובר לתהליך של בגרות. עכשיו אנחנו נראה, לא בכדי באותו זמן מתחיל עם ישראל לשוב לארצו. קורה משהו. אתם מבינים, כרגע אנחנו מדברים על ההיסטוריה האנושית, מדבר על הדתות האנושיות. מה קורה במקביל? למה אני לוקח אתכם להיסטוריה? מה קורה במקביל? עם ישראל מתחיל טיפין-טיפין, בזרם הולך ומתחזק לשוב לארץ ישראל. לא בגלל הציונות, שעוד הרצל לא נולד כבר, הוא אולי כבר נולד בעצם, היו חובבי ציון. ולפני כן, אנחנו מהשנים האלה למניינם, במאות האלה פחות או יותר, התחילה חזרה לארץ ישראל. אבל את זה נשמור לסוף המאמר. הוא יעשה את הקשר. עצרתי באחד מהמשפטים האלה, אתם יודעים. מאיפה אני אתחיל?
אומנם.
אומנם. אה, איננו עד שם?
כן.
אז אני עדיין באינסטינקט. אמנם ההכרה עוד לא מתבררה, כשלא באה עדיין ההתפתחות הרוחנית במידה זו, מכל מקום הועילה התחלת ההתנוצצות שלה להחליש את הנטייה הזו. כן, הועילה זה בביטוי האמביוולנטי שלה, כן, זה מועיל. וכיוון שסוף כל סוף אי אפשר להיות לו מעמד קבוע, לא אי אפשר, תראו איזה אמירה, זה אמירה, מה אני אגיד לכם, מתוק מדבש. וכיוון שסוף כל סוף אי אפשר להיות לעולם מעמד קבוע ומלא, בלא אור האמונה המאיר את כל מחשקי האדם, הרי מוכרח הוא, מוכרחת היא ההכרה, שלא להיפסק באמצע מהלכה, כי אם ללכת ולהתעלות עד אשר תבוא אל מטרתה, מי? ההכרה אל מצבה הנכון, ולא אל המצבה הזמני, שרק הורסת את האינסטינקט, שנטייה הטבעית שוב להתגלות בו בכל שלמות, שלמותה ועוזה, על פי הערתה והישרתה של ההכרה הברורה. נחזור, כן, זה משפט... ארבע פסיקים, חמש שורות. כיוון שסוף כל סוף אי אפשר להיות מעמד קבוע ומלא בלא אור האמונה. אור האמונה זה לא רק צורך פסיכולוגי, אור האמונה זה לא צורך פסיכולוגי, ובטח, לא מה שאמרו משכילים יהודים, שזה האופיום של האמונים וכו' וכו', כן? יהודי, מרקס אמר את זה. האמונה, כיוון שהאדם הוא אלוקי, זה אמונה בטוב השם, זה אמונה, עכשיו בלי סיסמאות, זה אמונה אמיתית. אמונה בזה שהאדם הוא טוב, האדם הוא אלוקי, קיים בך ממד כזה. תברח, תקפוץ, זה לא משנה. הדבר הזה יתעורר, כי זה חיות. האמונה הזאת היא אותה נקודה אלוקית, לא נרחיב את הנושא בזמן המושג האמונה, אבל באופן פשוט, אותה נקודה שקיימת בתוכה, בתוכך, היא נקודה דטרמיניסטית. מה שלא תברח, זה ישוב ויתעורר. מעניין, זה בדיוק עכשיו... מה זה? הנקודה הזאת היא קבועה וקיימה, אין בבחירה. קבוע. מוכרח. לא, מוכרח, בסדר. לענייננו, בירח... בכל זאת, אז זה דטרמיניסטי. כיוון שנתקעת. בירח לטריח בגדיו, זה מעניין, זה בדיוק הנקודה שדיברנו לפני שנכנסנו להרכב מלא. חזן מדברים על זה. עכשיו זה ביטוי מדהים. ריח את הריח בגדם חזל בבראשית רבה דורשים, זה יוסף משיטה ויקום איש צרורות. באופן פשוט, רק אני אגיד לכם, זה אנשים שיצגו את הבגידה הכי נוראה בעם ישראל. יוסף משיטה זה אותו אחד שכשנכנסו הצוררים למקדש, אז הם חיפשו איזה מישהו שככה... ייכנס לפני שהם ייכנסו, אז הוא התנדב. אמרו לו, כנס וקח מה שאתה רוצה. מה הוא נכנס, מה הוא לקח? נורא. אמרו לו, אין דרכו של הדיות, זה גם כן מתאים לאומות העולם. אחרי שהיהודי עשה את שלו, אז כבר אין דרכו של הדיות. לקחת דבר כזה, כנס שוב, לא הסכים. נתנו לו מכס 3 שנים, אמר להם, די שהכעסתי את קוני פעם אחת. אבל כיוון שאומות העולם, אמרתי, לא סובלים מאוד את דמוקרטיזציה, חרשו אותו. זה דבר רקום עם צורות, אותו עניין. כאן זה כבר על הזהות המיוחדת של עם ישראל. אבל או האמונה, האמונה זה דבר גם שמוטבע באדם. האדם צריך להאמין. כל האדם נברא עם איזה זהות אלוקית מסוימת. ישראל הם דרגה 5 וכו' וכו' וכו', נכון. כן, אני עכשיו מדבר על מושג האדם כשאדם. אדם לא יוכל להתנקר לזה. וכך הוא גם ביחס היהדות. הוקרת האמונה, אז רק שני אחד. אז כיוון שהדבר הזה הוא built in במושג הזה שקוראים לו אדם, אז מה שלא יהיה, אולי נעבור כמה תחנות, בסופו של דבר נגיע למקום הזה. המהלך לא יעצר, נגיע. המקום, יגיעו למקום הזה המתוקן, יגיעו למקום הזה הבנות. וכך הוא ביחס היהדות, הוקרת האמונה ושמירת התורה והדת בכנסת ישראל ביתרון של קודש עליון. אתם מבינים, זה היתרון שלה מול ה... מול האמונה שמודבד בכל אדם, בישראל זה ביטון של קודש עליון. מהלך כללי זה מתגלה בכל החיים. נוהג גם בה. מספר היחידים הגדולים הענקיים אנשי הקודש הולך ומתמעט. ולעומתם זה הכלל כולו הולך ומשתכלל ומתפתח. משום שמה שהנשמות של אותם גדולים כללו בתוכם, שמתוכם הכלל היה ניזון בחיות, עכשיו זה מתחיל לעבור לכל אחד ואחד. אתה הדור נהיה לדור גדול. האנשים מתחילים להתגדל. כל אחד מגיע להכרת האלוקות דרך עצמו. נכון? מה יעשי? מה יעשי? שלא... בדיוק שמה? כן, מה בסוף לפני כן? שלא יאמרו... לא ילמדו איש את רעהו למקטנם, כי כולם ידעו אותי למקטנם על גודלם, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כלומר, מה זה הביטוי הזה? פשוט אחד, סליחה, שהיסוד הפנימי, כן, יתגלה בסיכוחו. זה פסוק שצריך להבין אותו. כן. משום שכנראה מה שאנשי הקודש, אנשי הקודש הם הצינורות שדרכם דבר השם מתגלה בעולם. הרבה הרבה, איך הרב כותב את זה במקום אחר, כותב על הצדיק, כותב על בכלל על כל המושג של איש קודש, שנשמות רבות נאחזות בגיניקתם מנשמתו הגדולה והמקפת. הנשמה של אותם יחידים הם צינורות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הם פועלים. הם נתיבים שדרכם כביכול הקדוש ברוך הוא פורט. פורט את, אמרתי לכם את זה. איזה יופי. פורט את נעימותיו בתוך העולם. טוב. עכשיו, מה שקורה כשהכלל מתעלה, כשהכלל מתעלה, אז הפריטה הזאת, כן, הגילוי, החיבור, נפח כבר דרך הנשמות של היחידים. אמרתי לכם את זה, זה פסקה, לא זכיתי לדעת זה, אבל את הפסקה הזאת, כיוון שראיתי אותה כמה וכמה 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 פעמים, חלקה זכורה לי. הפסקה, תראו את זה באורות הקודש ג', מכהן בעבודת הקודש. זה, נגיד, תהיה לך תשובה למושג של הנפש הכללית, של הצדיק. הצדיק נקרא עמוד, נכון? צדיק יסוד העולם. אמת? כן? כשאומרים צדיק יסוד עולם, חוץ מזה שזה נשמע ציסה, כן, וכו', אז הרב מסביר את זה באורות הקודש. עכשיו, עזבו רגע את הניתוח. האמירה היא כזאת, הצדיק עומד בין האלוקים ובין העולם. זה נשמות של הגדולים. מקשר את העולם האילם החשוך לדיבור והאורה האלוקית. זה הנשמה, הוא צינור. כל חושה של צדיק אמיתי נתונים הם לקישור האלוקי של העולמות כולם. כל החושים. ואז הוא מתחיל. תאוותיו, חפציו, נטיותיו, אירוריו, פעולותיו, שמחותיו, עצביו, שמחותיו, צעריו, עינוגיו, לכן אמרתי לך על זה, כולם הינם בלא שיעור, כל הכוחות של הצדיק, כל שיעור הקומה שלו, כל האישיות שלו, מה? כולם הינם בלא שיעור, אקורדים של המוזיקה הקדושה, שהחיים של האלוקות ביותם מפקים בעולמות כולם, נותנים על ידם קולם כל אז. כי יכול הצדיק הוא כלי המגינה, הוא הצינור שהקדוש ברוך הוא מנגן דרכו לעולם. לכן הצדיק אסור לו, הצדיק, כן, זה לא צדיק או צדיק, איך שתקראו לזה, חסידי או ליטאי, זה לא משנה כרגע, זה לא נושא הדיון שלנו. הוא הצינור שדרכו השם פורק לכל העולם. ואז הוא מסביר, ממשיך, ונשמות לאין קץ, אוצרות חיים לאין תכלית, ממשיך ומתאר איך כל הנשמות, כולם נאחזים ביניקה רוחנית מנשמתו הגדולה והמקפת. יותר מזה, הוא מקבל את כל הכוחות שלו מאותן נשמות. ברגע שהעולם, אבל זה עדיין מצב, שהעולם נמצא במקום הילדותי. משום שאם אתה צריך עדיין צינור, זה אומר בדיוק. זה המילה. אז אתה עדיין בן שמחזיק ברגליים של אבא, ואומר לו אבא וכו'. כן? אפילו בדברים חיוביים. כאן, כולם ידעו אותי למקטנה ועד גודלם. נשימו לב, זה המצב העתידי. זה מצב שהעולם מגיע למקום של בגרות. כולם יודעים אותי, מה זה יודעים אותי? זה לא, אני לא מחדש לכם שיודעים, זה לא to know, כן? או to know, כמו שהישראלים אומרים. כן? זה לא to know, אלא מה? זה no. זה מה? זה חיבור, לדעת זה חיבור, והאדם ידע את חווה אשתו. חיבור, חיבור עמוק, פנימי, חיבור ידיעתי. אין כאן פער, אני לא נמצא במקום חיצוני. למה? כי מלאה הארץ דעה את השם יפה ואת הפסוק הזה, כמיים לים מכסים. אמרתי לכם, הפרשנים דנים על זה, מה זה כמיים לים מכסים? שומעים את הפסוק? כן? מה זה מים לים מכסים? מה זה מים, כמו שהמים מכסים את הים? הרי הים הוא המים והמים הם הים. אלא הזהות, החיבור, החיבור של האדם הפרטי, הנשמה הפרטית של האדם תגיע לבגרות כזאת גדולה. כלל האנושות ייגאל, לא רק איזה אמירה מלמעלה. האדם עצמו ייגאל. החיבור יהיה חיבור כל כך עצום שכמו שהמים מכסים את הים, והרי המים הם הים והים זה המים, אותו דבר ככה אתה תהיה ביחס לאלוקות. אתה תהיה מחובר, חי, תחוש אותה בכל, בכל, בכל הכוחות שלך הארציים. ולא כי, כאילו, תהיה, כאילו, מטייס שמה. אלא מה? מלאה הארץ, דעה את השם. הארץ. כל העולמות מתחברים, הכל מתחבר, הכל מגיע למקום אחד. אבל בשלב הבגרות הזה, צריך לתת לילד ללכת לבד. או לפחות מבחינה אינסטינקטיבית, לא אינסטינקטיבית במובן הזה, מבחינה פנימית, מה קורה לילד? הוא מתחיל לרצות ללכת לבד. וכשילד מתחיל ללכת לבד, אני פעם ראיתי איזה, הייתי פעם, הלכתי על טנדר, הייתי GMC, לכיוון שעם ישראל הוא עם שתמיד, גם אם אתה הולך באיזה קלוסק, באיזה עמוד, אתה מוצא מדבקות שכל אחד יש לו מה להביע במציאות וכו' וכו'. אז ראיתי משהו, אני אומר לכם, זה, עשה, זה מצחיק להגיד את זה, אבל מישהו שם משהו בבריסטו, לא יודע מה עבר עליו, והוא כתב את המשפט הבא, אם לא בוכים, לא גדלים. כן? עכשיו זה אמיתי. זה אומר דבר כזה, אתה רוצה לשחרר מציאות, היא תתרסק. אם אתה מוציא אותה מהמקום הטבעי שלה, היא תעבור משברים. כדי להיוולד, כדי להישבר, צריך להיות במשבר. זה גם כן, זה המון המון. העקבות של היסוד הזה מצויים בכל עבר ופינה. שבע יפול צדיק וקם. אז יש את האיגרת המפורסמת של הרב הוטנר זצ"ל, שאמר שבע יפול צדיק וקם, יש כאלה הדורשים את הפסוק הזה, אתם מכירים, על דרך הרבותה, זה לשונו. שאפילו שצדיק ייפול שבע פעמים, don't worry, יש happy end, הוא יקום. והוא אומר, אני לא אומר את הדבר הזה, הוא אומר, אחרת, שבע יפול צדיק וקם, הוא לא יכול לעמוד אם הוא לא נופל שבע פעמים. אגב, סמלי מספר שבע. נעזוב את זה. שהוא לא יכול לעמוד על הרגליים, הוא לא יכול לעמוד. העולם עובר שישה ימים ונופל ביום לקראת היום השביעי, עם אדם הראשון. שיט אלפי שנה ואלמה, וחד חרוב, אם כבר מדברים. לא משנה, זה מושג של עצמו. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. מתוך לא לשמה יבוא לשמה. לעולם אין לך דרך אחרת, אין הדרך לעבור דרך המקומות האלה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. היכולת להתרומם חייבת, היא חייבת להוציא את האדם מהמקום היציב. ודרך אגב, גם השיחה שהקדוש ברוך הוא מנהל, אגב, השיעור של הרב אדרי בחצי, נכון? בסדר, אני אעצור אותה. דרך אגב, אותו דבר עם החיים של האדם. אתם מבינים? אני חושב שבכלל צריך לפתח ראייה שהדברים האלה הם אותם. הם ברצון ושוב לכל הכיוונים. האדם, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם דרך חייו. לפעמים אדם נתקל בקושי. משהו, מה זה קושי? דיברנו על זה בדיוק במערן, מה זו גזרה? משהו נגזר, משהו מצורת המהלך הטבעי נחתך, פתאום משהו לא זורם כרגיל. אז אם הוא מבין את זה, הוא יכול להתרומם למקום גבוה, ודרך המשבר הוא מגיע לעילוי. אפרופו, לא אפרופו, פרשת השבוע, זה כל העניין של יצחק. אברהם ושרה כותב רב צדוק, שניהם היו עקרים בטבע. זה מדרש אני חושב, נכון? שניהם היו עקרים בטבע. אז הוא כותב בישראל קדושים, שזה ללמד את האומה הישראלית, שכל משבר, אין אצל האומה הזאת, כאילו אין מזל, אתם תגיעו. ואז מה שנהפך לנקודה של משבר, נהפך לנקודה של עילוי. ולכן יצחק נקרא, יצחק, על שם מה? צחוק. למה צחוק? כי מה זה צחוק? למה בן אדם צוחק? אתה הולך בדרך ופתאום אתה רואה מישהו מחליק על בננה, בום, פתאום נופל על חתול, החתול זה, אמבולנס וכו' וכו'. למה זה מצחיק? כי באופן טבעי אני מצפה לרצף הגיוני. אני כאילו, זה מין משהו כזה שכרי. כאילו מסתכל ואני מצפה בתת מודע, זה מין בלתיים כזה, שהבן אדם הזה ילך, יגיע לקיוסק, יקנה את הפפסי וילך הביתה. ואז הוא הולך בדרך ובום, טרח וזה, על החתול אמרנו, אז אני צוחק. עצם המחשבה. צחוק זה צחוק. הוא יצא מהחוק. כן? אבל עכשיו אני יצאתי מהמאמר. נחזור. מהמאמר? לכן יצחק. יצחק הוא הביטוי, הוא הביטוי לאומה הישראלית. הוא ביטוי לשבירת כל המגבלות, שבירת כל הכלים. עכשיו, להגיע למקום הזה זה דורש לשבור את החוקים. לכן כל המשברים שעוברים על האנושות. הלאה. במעמד האומה בגולה אינסטיקט של חפץ הקיום הלאומי שלנו בכל יחיד ויחיד בישראל, לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. בגלות היה אינסטינקט טבעי של גם לשרוד מבחינה דתית ומבחינה לאומית. כן, בן אדם שלא עוזב את הקהילה, אז הוא, היו כאלה, אבל הוא משיגנר. ואף על פי שלא הייתה לו לאותו היחיד הכרה ברורה בערך הדת והאמונה הישראלית וערך קדושת ישראל, עוד פעם פסוקית, מתוך, עכשיו רגע, אני אקרא בלי הפסוקית הזאת, במעמד האומה בגולה אינסטינקט שוקף את הקיום הלאומי של עד בכל יחיד ויחיד מישראל, לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל, מתוך ההרגשה התמירה האינסטינקטיבית, זה בא מכוח אינסטינקט, למרות, כן, הנה אתם רואים, ואף על פי, לא הייתה הכרה שכלית, אתה לא הבנת מה זה דת ישראל, באופן טבעי, זה היה חיים. כן, אתם תראו את כל הסיפורים של קידוש השם בתתנו ובכלל, בכל הדורות. איזה דברים. עם ישראל הבין, אם לא מוסרים את הנפש, בכלל, במסע הצלב הראשון, זה גזרות תתנו וכל הדברים שנכתבו מסביב. הבינו, זה חיים. מה? אנשים, אתה קורא שם ואתה אומר, וואו, לאיזה מקומות אנשים הגיעו. אדיר, כי זה היה כל כך טבעי, כל כך עמוק, נוקב תאומות. שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה יבוטל מהלך רגשי האומה והתפוצצות עתידה לאומה כולה. הם הבינו מבחינה אינסטינקטיבית, כן? שבלי זה אנחנו לא נשרוד. בעוד שלא היה אפשר לכלל להכרה ברורה בחפץ קיום האומה ואורחות חייתה, לצאת אל הפועל ולהתגלות באומה בכללתה, בכללותה, בכללה, סליחה. כלומר, הידיעה הייתה קיימת אצל יחידים. אבל בכלל היא לא יכלה, עדיין לא הייתה בשאלה להופיע. בעוד שלא התנאים החיצוניים ולא התנאים הפנימיים היו מוכשרים לכך. גם העולם לא היה מוכשר לכך וגם עם ישראל לא היה במקום הזה. אז אם היה בא איזה רפיון בהשפעה הטבעית, הייתה סכנה איומה מאוד. אמנם לאושרנו היה כל זה במצב איתן. אם אז היה משבר, וואה, קטסטרופות. אם המקום הזה היה נהרס, קטסטרופות. אז היו קטסטרופות, גם רוחניות, אבל לא בממדים שהרסו. היו קטסטרופות שאחרי הוויכוח הגדול, שאמרתי לכם את זה פעם, השלישי של ימי הביניים, שהנצרות תפרה משהו כל כך מגעיל, כן, והציגה, הזמין את היהודים לראשה להם להיווכח, קוראים לזה, שכחתי, לא משנה, היה גלים של שמד, עשרות אלפים השתמדו, עשרות אלפים, בספרד, בפורטוגל וכו' וכו'. אבל עדיין היה יסוד קבוע, יסוד יציב. אם הכוח האינסטינקט הטבעי היה אז יורד, האמונה הייתה יכולה להיטמע לחלוטין בגלות. לחלוטין.
מי אמר שאולי אם היה מתערר האינטנטיבית על ידי
הכרה שחלית,
אז היו מגלים שזה הכרה שחלית לא קשור של דבר לארץ לארץ, כמו שהיה בשביל דבר.
לא הבנתי, סליחה.
שאם האינטנטיבית הטבעית הייתה מתערר על ידי הכרה שחלית, כן.
לאו דווקא, לאו דווקא. הוא יגיע מהכיוון ההפוך, שברגע שהתעוררה הכרה לשוב לארץ, גם זה התחיל לרדת. כי אתה התחלת להגיע למקום יציב. אנחנו במצב של ביניים. מה שקורה, תבינו מה הצרה שיכולה להיות. ברגע שיש מציאות של ביניים, אם קוטעים אותה, ועדיין לא מגיעים לחוף מבטחים, אפשר ליפול איתה. עכשיו, הוא ידבר על הארץ, זה בסוף המאמר. אתה, עם זריחת, או הנה, הוא ידבר בי, עכשיו. אתה, עם זריחת הורה של התנועה הלאומית, מתוך חפץ והכרה, מתוך בסיס מאפסי ושאיפה חזקה להתעצב בארץ ישראל, ולחדש את חיי העם הקדמונים כמות עולם, בא התור להתגלות הכרה הברורה בכלל האומה. וכשתשלם, תחולל גדולות קיום האור האלוקי. לדעת השם המיוחדת לישראל, הנה דעת השם, מלא הארץ דעה את השם, דעת השם המיוחדת לישראל, הפנים אל הפנים, כן? הכרת הפנים, לאמונה ושמירת התורה שהיא כולה אורחות החיים לישראל, הרבה יותר מכל פעולת הדחיפה הטבעית העיוורת. כשההכרה מגיעה למקום המתוקן שלה, וזה חלק מהעניין, כותב את זה בהרבה מקומות, זה בעזרת השם בשבוע הבא, נגמור את המאמר, אני לא אפתח אתכם את זה, אבל אם תרצו, אני אתן לכם רשימה שתוכלו לראות מקבילות למאמר הזה. כן? כי כאן זה, כאן הוא מביא ניתוח היסטורי. עכשיו, למשל הדבר הזה, אני אומר זה רק על קצה המזלג, לכן בספר עדיין פעם מגלותה, כל הספר הזה, זה לא רק סגולה, כל הנטייה לרז, כל ההתעוררות של הרזים שקשורה לארץ ישראל, משום שהרז, מה הוא מגלה? את התוכן הפנימי. הרז מגלה את הסוד. הרז מגלה שמה שאתה רואה מפני השטח כמציאות קבועה, בוא אני אגיד לך מה עומד בפנים. בוא תבין מאיפה הנטיות האלה באות. אתם מבינים איך הדברים ככה, איך אומרים, מסתנכרנים אחד על השני? ההתעוררות של הרז, ההתעוררות לשיבה לארץ ישראל. עכשיו אתה יכול לפתח את השכל. אך כעת, אחרי ההתחלה הקטנה של ההתנוצצות, של מה? שלה? של מי? של מה? מי מי מי? לא. הכרה השכלית. ההכרה הברורה, כן? התחילה להתנוצץ. גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט ביחס לקשר הדת והאמונה, והכרה לא השלימה את תפקידה. הנה תקופת המעבר, הנה המשבר. כל שינוי ממצב למצב, שינוי וסף אמון חזל, תחילת חולי. כל ההתחלות קשות, לא רק כי כל ההתחלות קשות, וכן, משרד החינוך מצא עוד פלקט לעניין שלנו. ההתחלה קשה, כי אתה מעתיק את עצמך ממצב למצב, ובקו התפר יכול להיות המשבר. זאת הסכנה. אגב, אותו דבר, זה דבר מתרשך. לא, במקום שאתה עובר ממצב למצב, אם אין את הסבלנות לעשות את כל התהליך, שם נמצאת הסכנה. למשל, כן, כדי להראות לכם שאני לא באוויר, הרבה מאוד מהגירושים מתרחשים בשנה הראשונה. משום שהשנה, ובשנה הראשונה התורה מצווה, נקי יהיה לביתו, שנה. משום שהשנה הזאת היא עניינה, היא להעתיק את האדם ממצב למצב. צריך לראות את זה גם במסגרת ההלכתית. זה קשה, כן? זה גם חלק מהחטא של הדור, שמתארים את הציפורים, מתחתנים עם הניסויים, והכל נגמר, ואז מגיע ויכוח ראשון, קטסטרופות, כן? זה לא נכון. כל שינוי, מי שבא ואומר, אני עכשיו עולה קומה, וזה לא יהיה לי קשה, אני הולך לגדול ואני לא אבכה מזה, טועה. אלא שמה? מה אנחנו נעשה? מה אנחנו עושים במצב הזה? שיחה, גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט ביחס לקשר הדת והאמונה, וההכרה לא השלימה את תפקידה, על כן הננו משתוממים למראה ההריסה. אתה אומר, מה קורה כאן? שם ירחם. עוד דקה אני רוצה לשלם במשהו טוב, אבל עלינו לבלתי לשלומם ולשתש, גם לא לשבת בחיבוק תדע מבלי לעשות דבר, אלא לאחוז בשורשי תחיית הרוח, ולהפרות את הנבב והתאמה והסתכלות אל הסיבה הפנימית של המכשולים כולן, שהיא הערה פנימית, ההולכת לקראת הכרה ברורה שהפרישה מדי התגלותה את כוחו של האינסטינקט.